אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 406 מתוך מאמר השלום. אנחנו נמצאים בכותרת חיוב הזהירות בחוקי הטבע. לקרוא? מאמר השלום בעל הסולם, כותרת חיוב הזהירות בחוקי הטבע. כולנו רואים מתוך הכרה פשוטה אשר מין האדם מוכרח לחיי החברה. כלומר, שלא יוכל להתקיים ולהתקלקל זולת על ידי עזרת החברה. ולפי זה, צא ודמה לך את מאורע הזה. למשל, אם יארה לפנינו איזה יחיד, הולך ופורש את עצמו מהחברה למקום שאין שם איש, והוא חי שם חיי צער ואיסורים גדולים, משום חולשתו להספיק לעצמו את צרכיו. הרי שאין לו שום רשות להתרעם על ההשגחה או על גורלו. ואם הוא עושה זאת, דהיינו שמתרעם ומקלל את גורלו המר, אינו יותר רק מכריז ומפרסם על טיפשותו. כי בעת שההשגחה הכינה לו מקום נוח ורצוי בין החברה, אין לו הצדק להיפרש ממנה למקום שומם. ולאדם כזה אסור לרחם עליו, להיותו הולך נגד טבע הבריאה, ולהיות שיש לו עצה לחיות כפי אשר גזרה עליו ההשגחה. על כן הוא נטול הרחמים. ומשפט הזה מוסכם מכל חברי האנושות לבלי חולק. ואני יכול להוסיף ולהתאים את הדבר על בסיס דתי, וליתן לו צורת משפט כזה. כיוון שהשגחת הבריאה נמשכת מבורא התברך, שבלי ספק יש לו איזה מטרה בפעולתו, כי אין לך פועל בלי תכלית, נמצא שכל העובר על איזה חוק מחוקי הטבע אשר התפיע לנו, הרי הוא מקלקל את המטרה התכליתית. כי המטרה נבנית בלי ספק על כל חוקי הטבע ביחד. אחד לא נעדר. כמו שנאות לפועל חכם, שלא יחסיר ולא יעדיף כחוט השערה על פעולותיו המוכרחות אל המטרה. ונמצא, אשר המקלקל חוק אחד, הרי קלקולו פוגע ומזיק במטרת התכלית, אשר הציב השם יתברך. ולכן יענישהו הטבע. ולפיכך, גם אנו, ברואי השם יתברך, אסור לנו לרחם עליו, כי חוקי הטבע הוא מחלל, ומטרת השם יתברך הוא בוזה. וזהו צורת המשפט, לדעתי. ואני חושב שאינו כדאי למישהו לחלוק עליי, על הצורה הזו שנתתי להמשפט. מתוך שדברי המשפט אחד הם. כי מהו החילוק? אם אומרים אשר המשגיח נקרא טבע, דהיינו חסר דעה וחסר תכלית, או לאומרים אשר המשגיח הוא חכם נפלא, יודע ומרגיש, ויש לו תכלית במעשיו. כי סוף סוף כולנו מודים ומסכימים שמוטל עלינו החוב הזה לקיים את מצוות ההשגחה, כלומר חוקי הטבע. וכולנו מודים שהעובר על מצוות ההשגחה, כלומר על חוקי הטבע, ראוי וכדאי לקבל את העונש, אשר יענישהו הטבע. ואסור למישהו לרחם עליו. הרי שאופי המשפט אחד הוא, ואין חילוק בינינו, רק בהמוטיב. א', שלדעתם המוטיב הוא הכרחי. ב', ולדעתי הוא מטרתי. וכדי שלא אצטרך מכאן ואילך להביא את בית הלשונות הללו, דהיינו א', טבע, ב' ומשגיח, אשר אין שום חילוק בקיום החוקים, כמו שהוכחתי, על כן מוטב לנו לבוא לעמק השווה ולקבל את דברי המקובלים, אשר הטבע עולה בחשבון אלוקים, דהיינו במספר פיוו 86. ואז אוכל לקרות את חוקי אלוקים בשם מצוות הטבע, או להפך, מצוות אלוקים בשם חוקי הטבע. כי היינו הך, ולא נאריך במילות על לא דבר. ומעתה חשוב לנו מאוד להסתכל במצוות הטבע, לידע מה הוא דורשת מאיתנו, פן תענישנו בלי חמלה, כנודע. והנה אמרנו, אשר הטבע מחייב למין האדם לחיות חיי חברה, וזהו פשוט. אולם יש לנו להסתכל במצוות אשר הטבע מחייב אותנו לעשות מתוך הבחינה ההוא, דהיינו מבחינת חיי החברה. וכשנסתכל בדרך כללית, יש לנו לעסוק בתוך החברה רק בשני מצוות שאפשר להגדיר אותם בשם א', קבלה, ב', והשפעה. דהיינו שכל חבר מחויב מצד הטבע לקבל צרכיו מהחברה, וכן מחויב להשפיע על ידי עבודתו לטובת החברה. ואם יעבור על אחת משתי המצוות הללו, יענש לבלי רחמים, כאמור. והנה, במצוות הקבלה, אין אנו צריכים להסתכלות מרובה, משום שהעונש נקבע תכף על יד, ומשום זה לא יערה לנו שום הזנחה. אולם במצווה השנייה, שהיא השפעה לחברה, אשר העונש לא יגיענו תכף, ולא עוד, אלא שגם העונש מגיע אלינו ביחס בלתי ישר, לפיכך אין המצווה הזאת משומרה כהלכתה. ולפיכך מתוגנת האנושות על האש במרחשת איומה, והחרב והרעב ותולדותיהם לא פסקו ממנו עד הנה. והפלא שבדבר, אשר הטבע, כמו שופט בעל מקצוע, מענישנו על פי התחשבות עם התפתחותנו. כי איננו הרואות שבאותו שיעור שהאנושות הולכת ומתפתחת, כן התרבו עלינו העינויים והמחרובים בהשגת כלכלתנו וקיומנו. הרי לעיניך בסיס מדעי ניסיוני שנצטוונו מצד השגחתו יתברך לקיים בכל מעודנו את המצווה של השפעה לזולתו בתכלית הדיוק, באופן ששום חבר מאיתנו לא ימעיט מלעבוד בכל השיעור המובטח להצלחת החברה ולאושרם. בכל עוד שאנו מתעצלים לקיים את זה בכל השיעור, לא תפסיק הטבע מלהענישנו וליטול נקמתה ממנו. וכפי המכות שאנו מוקים בזמננו זה, גם לקחת בחשבון את החרב השלופה לעינינו על להבא. יש להסיק מהם מסקנה נכונה, אשר סוף סוף תנצחנו הטבע, וכולנו יחד נהיה מוכרחים לעשות יד אחת, לקיים מצוותיה בכל השיעור הנדרש מאיתנו.
אם ישנם שאלות, בבקשה. אני חושב שכאן זה בעצם יש לנו תמצית של כל העבודה שלנו וכל המאמצים שלנו וכל הדרישה מצד העליון וכל הדרישות שלנו אליו. בבקשה. תל אביב 4.
תודה רב. אנחנו כל הזמן לומדים שבורא הוא טוב ומטיב, רחום וחנון. ופה...
זה לא עכשיו. זה לא עכשיו לפי הרגשתנו, אלא לפי המטרה שלו.
אז איך אנחנו... כי גם פה הוא באמת רושם את זה, שאין רחמים. מה שאנחנו נעשה
בינתיים ודאי שאין רחמים. אתה זוכר את עצמך שחזרת מבית ספר והיית מקלל את הכל הבית ספר ומורה וכולם שלוחצים עליך שאתה לא רוצה לעשות שום דבר מה שהם דורשים. נו,
אז כן, זוכר. אז איך אנחנו מתאימים את עצמנו על המצב הזה של ההתפתחות?
נו, תנסה. תגיד שאתה ילד בן שבכיתה א', ב', ג', ואתה רוצה להצדיק את הבית ספר. מה אתה תעשה? אתה לא יודע מה אתה קונה על ידי זה שאתה ממשיך. אתה לא יודע איזה כוחות אתה יכול עוד לקבל כדי להמשיך. אין לך שום דבר בדרך שיכול להצדיק לך את הדרך עצמה. מה לעשות?
זאת השאלה, אז באמת מה לעשות, כי אנחנו רואים שכל מה שאנחנו עושים זה רק, אין, באמת אין רחמים, הטבע מעניש אותנו על כל מה שאנחנו עושים.
כן, אז זה היחס שלנו לבורא, בהתאם איך שאנחנו ביצר הרע שלנו, שרק הוא נמצא בנו, איך אנחנו מקבלים אותו, כן. מה לעשות?
אז איך כאילו איך יוצאים מהמצב הזה? זה מצב שהוא כאילו לא רואים ממנו משהו אחר.
מסכן. לא, אנחנו צריכים לקבל הדרכה מחכמי הקבלה ולהגיד שהמצב הזה הוא לא מצב הסופי, אלה הוא בדרך, ואנחנו צריכים לקחת אותו, ולהמשיך הלאה עד הניצחון.
ומה הניצחון?
הניצחון שאנחנו מנצקים את הטבע שבה נולדנו, שבו נולדנו, והופכים אותו על ידי הכוח העליון, שהוא נקרא הטבע האמת, שהבורגים היו בגימטרי הטבע, שאנחנו מקבלים את הטבע הנכון של השפעה ואהבה וחיבור. פיתי 33.
גם, וקודם כל קטע מדהים, באמת יפה, והוא אמר פה 4 פעמים באמת על הנושא שלא לרחם על מי שעובר על מצוות השם, והשאלה שלי, איך, מה זה אומר לא לרחם? זה רק בחיצוניות או גם בפנימיות? כאילו, מה הכוונה לא לרחם ולמה לא לרחם? כי במאמר הקודם קראנו שאדם מגולבל, בכלל לא יודע מתי הוא עושה מצוות ולא, אז כאילו, מה זה לא לרחם על מי שעובר על מצוות השם?
נו, שיש לך נגיד זה משפחה, והם כולם מרחמים על הילד שלהם, גם אבא וגם אמא, ולא מחייבים אותו לברר ולבצע פקודי המורה שנותן להם עבודות בית. נו, אז מה לעשות?
איך בהקשר לדוגמה של עשירייה, אם נגיד חבר לא מגיע לשיעור, או לא מקיים את אחת מצוות השם בעשירייה, איך אנחנו לא מרחמים עליו?
אתם צריכים לאט לאט להראות לו שזה לא מקובל עליכם. וכך לחייב אותו, וכל זאת לקבל על עצמו מה שנראה לכם שנכון. אם הוא רוצה להיות בעשירייה, הוא חייב לקבל את חוקי השירייה. זהו. כן, מיכאל.
יש לגבי לקבל חוקי השירייה, יש להיכנה כלפי השירייה, ויש להתחבר עם החברים בשירייה. האם אפשר להכניע את עצמי בלי להיות מחובר עם החברים? כשלב ראשון לפחות.
איך, כלפי מה אתה מכניע?
כלפי הדברים שהעשירייה מחליטה...
אבל אתה לא מחובר אליהם. איך אתה יודע?
אני שואל, האם זה אומר שבהכרח כדי להיות קנוע כלפי העשירייה חייב להיות מחובר איתם?
כן, ודאי. אחרת אין ביניכם קשר בכלל.
ואם כבר יש את הקשר הזה, אם כבר מחובר, אז האם ההכנעה היא חשובה, או שדווקא הקשר הוא יותר חשוב?
רק ההכנעה. רק ההכנעה. בסדר. פיטר.
как научить себя и людей бояться
איך ללמד את עצמי וגם את האנשים לפחד? הרי האנשים לא מפחדים מכלום, לא מהמצוות, לא מהחוקים. אנשים עושים מה שהם רוצים, לא מפחדים מכלום.
כן, אנחנו מגיעים, מתקרבים למצב כזה בחברה האנושית שאנשים לא מפחדים בכלל מכלום ולא רוצים לקבל כלום לתשומת ליבם. אין להם שום הגבלות ושום הנחיות שהם מוכנים לעמוד בהם, ואם יש, אז יהיה מה שיהיה. העיקר שעכשיו טוב לי. ועלה. מה שיהיה יהיה.
В принципе, это очень близко.
כעיקרון זה מאוד קרוב להשגחת הבורא.
Но неправильному управлению.
אבל להנהגה לא נכונה, שכך נתפסת על ידי האדם.
Давайте мы посмотрим, что у нас спрашивают. Да-да.
Кен-кен.
Что делать-то? Как
Рава, змала сотех, лельмод, велеламед.
Не бояться ничего, дальше еще хуже будет. Так что делать?
Замар, но лоли фахет миклум, зеквар мьодим. Алла я и таргару, маусим.
Бофен муда лекаем, это циву шерабуре.
Мистер Кальченко, неужели это непонятно?
האם זה לא ברור? באופן מודע לקיים את הציוויים של הבורא, או באופן מודע לא לקיים אותם, אלא לקיים את הציוויים שלך, שאתה כמו הבורא.
לאחר 20 שנה זה באמת ברור, איך להסביר את זה לאנשים?
לאנשים זה בעיה.
Людям это проблема. Я знаю.
Я чем занимаюсь?
Я занимаюсь. Я
занимаюсь. Это ברור שאתה עוסק בזה 20 שנה כבר, אני עוסק בזה 40 שנה.
С теми же, может быть, можно сказать результатами.
И мутан тоцаот אפשר לומר.
Да. Но мы потом
כן,
узнаем.
אבל אנחנו אחרי זה נגלה מהבורא, איך הוא מעריך את העבודה והמאמצים שלנו, ובכלל את החיים שלנו.
פיתי 24.
תודה רב. הבן אדם זה רצון לקבל, ומי ששינה את הטבע שלו, מהשפעה הוא יכול להפיק, הוא יכול לקבל הנאה. וזה רק המקובלים. אבל מי שלא שינה את הטבע שלו, ומי שנשאר, כל האנושות, נשאר בטבע שלו המקורי, הוא לעולם לא יוכל לקבל את החוק הזה, את חוק ההשפעה, כי הוא יהיה בסבל, וזה תמיד יהיה בכפייה.
כן.
אז איך זה, איך יהיה מצב שהאמונים יקבלו עליהם באיזושהי צורה את המרות הזאת של חוק ההשפעה? הלו אתה דן אותם לסבל ככה.
דרך הסבל.
אבל הם יישארו בסבל.
למה?
הנטייה שלהם תמיד תהיה רק לצאת מזה, כי הם בסבל.
לא, אבל ירצו לברוח מהסבל, ואז כך יצטרכו לברוח על מנת לקבל.
זה כמו עכשיו, יש צרה, אז אנשים נוטים להשפעה, אבל הצרה הזו בעזרת השם תעבור. ואז הם יחזרו לטבע שלהם. איך כאילו באופן קבוע להדביק אותם לתכונת ההשפעה? לא תמיד כשהסבל ייגמר, הטבע שלהם יחייב אותם לחזור. סליחה, הטבע שלהם יחזור לחייב אותם, יחייב אותם לחזור לקבלה.
אני ממליץ לכם לכולם להיכנס לסדנה. איזה תרגיל אתם יכולים לתת לכל האנושות, כל האנושות, כולל כל העמים, כל המפלגות, לא חשוב מה ומי, כן? שהם הבינו שאין להם ברירה, אלא לגמור בצורה מסוימת עם כל הסבל, שכולם מרגישים, רק כל אחד בשלו. אני בגלל שלא הרגתי אותו, ובגלל שלא הרג אותי, כולנו יחד שלא גנבנו זה, וזה ככה, וזה ככה. בקיצור, כולנו נמצאים בחוסר שלמות הטוטלית. כן? אז איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שאנחנו מגיעים לעמק השווה והטוב? בבקשה. תדברו ביניכם.
האמת שזה קשה מאוד להסביר לאנשים. הם כולם חושבים שהם צודקים, הם בסדר, וכולם אשמים בכל מה שקורה חוץ מהם, ולא יודע איך להסביר את זה. באמת אי אפשר להסביר.
תגידי שאני, נו, אני הייתי עושה תרגיל כזה בסוף יום כל יום, לאסוף את הכל האנושות, לקרוא קטע תהילים, להתחבק ולעשות לחיים סעודה קטנה.
אני דווקא הייתי רוצה לבוא מהכיוון השני, כי היום החברה אומרת אני לא זקוקה, אני לא זקוק לחברה, הם כאילו, הם עול עליי, אני רק כאילו משלם מיסים, משלם זה, משלם הכל, עושה הכל, לא מקבל כלום מהחברה. זה כאילו הפוך היום התפיסה ממה שבעל הסולם אמר, הוא אומר בהתחלה של הקטע, שכאילו שאנחנו רואים שאנחנו זקוקים לחיי חברה, ורק מעצם הפועל הזה אפשר להגיע לאיזה מקום מסוים, לאיזה צורך מסוים, להבין מה זה המצוות, הקבלה, ההשפעה. אז הייתי מנסה להגיע לתרגיל שהחברה תרגיש ממש תלויה בעזרת החברה.
קודם כל זה חזק מאוד מה שקורה עכשיו, שאנחנו חושבים על זה, איזה תרגיל אנחנו רוצים לתת לאנושות, שזה התרגיל הזה, זה מרפא. זו התרופה שמחברת ומעוררת ונותנת להרגיש ולהבין מה קורה במציאות. אבל מה בדיוק, אני יותר קרוב למה שיהודה אמר, זה באמת פשוט עתיק ויש על מה לסמוך.
כן, תרגיל, קודם כל זה לא תרגיל אחד, בטוח צריך הרבה, אבל אחד מהם יכול להיות לא להסכים אחד עם השני, אבל לא להסכים לסנוע אחד את השני. זאת אומרת, זה בסדר שאנחנו לא מסכימים בדעות שלנו, כל אחד חושב שצריך להנהיג אחרת את המדינה, כל אחד חושב שהשני טועה, זה בסדר. אבל מה שלא בסדר זה שאנחנו נסחפים אחרי היצרים שלנו, של השנאה שהם שולטים, ואת זה צריך לבקש שלא יהיה, שממש מבפנים יהיה יחס בכל זאת מכבד. לא מסכים, אבל מכבד, זה אפשרי.
כן, ואולי מהכיוון הזה להמשיך ולנסות להסביר שכל תפיסת המציאות האנושות או האדם רואה, זה הכל נכלל באדם אחד. והשנאה שנמצאת בתוכי, זו השנאה שאם אני מעליה לא מצליח לחסות באהבה ולהתגבר, אז זה השנאה שאני רואה מחוצה לי בתוך העם ובכל העולם. ונסות אולי למצוא את הדרך לגעת באדם ו... להסביר לו שהוא חייב לעשות איזשהו משהו פנימי בתוכו, לצאת מתוך הנפרדות שלו ולנסות להידבק באהבה, להתעלות באהבה לאחר מעל היצר, ובזה גם הוא יוכל לשנות את המציאות מחוצה לו. זה מאתגר.
נראה שהבורא עושה תרגיל כזה עם כל האנושות, כל הזמן, רק לא רואים ולא יודעים שזה כך, אז קודם כל צריך להראות על זה שהנה, תראו מה קורה, אבל צריך להראות שיש איזשהו תרגילים שנעשים איתנו. אולי דבר שני זה שבאמת אנחנו כאנושות לא נסבול את ה... שליטה והסבל שאחד גורם לשני, שזה פשוט לא מקובל עלינו שמישהו גורם סבל אחד לשני.
אני חשבתי על תרגיל כזה שכל אחד ליום אחד, לפחות נתחיל בזה שהוא לא מאשים ולא עושה ביקורת על אחרים, אלא רק ביקורת על עצמו, מה, במה הוא לא בסדר, מה, במה, איפה האחריות שלו על, על מה שקורה בסביבה שלו, בחוץ, בעולם, ולנסות להתנהג הכי טוב שהוא יכול כלפי הסביבה, ולראות איך הסביבה משתנה, לראות איך המציאות משתנה, מתוך זה שהוא לוקח אחריות בעצמו וחושב איך הוא מתקן את עצמו, ולא על אחרים.
כמו שכתוב אצל בעל הסולם, אם אני לא טועה, שאני מסתכל על כל הסבל שקורה מסביב, וחושב על זה, וחוץ מתפילה אין מה לתת. זה מה שאפשר. להתפלל שבורא יפתח להם את העיניים, שיבינו שצריכים לשנות, לשנות את עצמם.
נו, הייתי עוד עושה אולי פעם בחצי שנה כנס עולמי מכל מדינה, שולח הכי בחרים לחיבור כאלה שעובדים למען המדינה, שולח לכנס כזה ועושה בשבילם כינוס כזה, שמחה, שיחזרו ויספרו ויתנו דוגמה לכל המדינה.
כמו שאדם הולך לעבודה כל יום ובסוף החודש מקבל משכורת, מתוך המשכורת הזאת יש לו כל מיני חובות וכאלה שהוא מפריש, אז הייתי עושה גם משכורת חברתית. כמה שהאדם משקיע בחברה, הוא מקבל כסף, וכמה שהוא פחות, יותר השקיע בשנאה וכזה, אז קונסים אותו בכסף.
איך אנחנו בכל זאת נשתדל לעשות זה בלי כסף? אני רציתי לשאול פה שאלה לרב, שלפעמים נראה שהטבע כל כך כבד כמו הר גבוה, שאלף מלחמות לא ישנו אותנו. וכמו שבעל הסולם אומר, שרק אחרי מלחמה שלישית ורביעית יישארו כמה אלפים אנשים שיסיימו את התהליך. ואנחנו פה בשביל איכשהו להזרים את החישנה, ופשוט זה עלינו. איך זה מתבטא, ואיך אנחנו נגיע למה ששי אמר, שאנחנו לא רוצים לסבול, איך אמרת?
שמישהו גורם סבל לאחר.
אהה. זה מה שאנחנו צריכים להבליט לאנושות.
חברים יקרים, הודעות לסיום. הערב בשעה 7 תתקיים תוכנית שבט אחים בשפה העברית. התוכנית תשודר בזום, קישור ישלח בהמשך. מוזמנים להתחבר. לוח השידורים להיום, יום שני, בשעה 12, שיעור צהריים עם הרב לייטמן. ונסיים בשיר.
Still of the night, a whisper of love awakens inside. Somewhere in the dark there's a flame, a light in our hearts guiding us through the pain. Years of chasing after the wind, but the treasures of life are hidden within. Answer will come down from above, piecing all of the world in one vision of love. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of life. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of love. Melody rises with the sun, from the silence it came, and calls everyone. Tonight is here, we stand with one voice, a time to give thanks, a time to rejoice. Everything is clear to see, and the walls are no more, between them and me. Together in this ocean of love, in the depths of the heart, united as one. From our hearts we sing one song, all voices as one, in the rhythm of love. And from our hearts we sing one song, all voices as one, in the rhythm of love.